שלום לכולם, אנחנו בפרק שלישי, מחמץ ומצה. תחילת פרק שלישי. כשבו אדם ומחפש בלילה ארבע עשור, מוסי את החומס מן החורים ומן המחבאות ומן הזוויות, ומגבס הכל ומניחו במוגו מאחוד, עד תחילת שעו שישית ביום, מבערו, וימרוסו לבערו בלילה ארבע עשור, מבערו. אנחנו בפרק שלישי, מחמץ ומצה. כשבודק אדום ומחפש בלילי ארבע עשור, מוסיע את החומס מן החורים ומן המחבאות ומן הזוויות, ומגבס הכל ומניחו במוגום אחד. בזמנם שהבתים היו בני חדר אחד או קצת יותר, וגם לא היה ריהוט בחדרי הבית, היה אפשר לעשות את כל הניקיון פחות או יותר תוך כדי הבדיקה בליל י' ד'. היום מרבה נכסים, מרבה דאגה, אז נראה שלפחות ב-30 יום שקודם החג מקיימים מצוות חכמים, וכך שמנקים את הבית באופן שנוכל לבדוק אותו באור ל-14. ומגבס הכל ומניחו במוגו מאחוד עד תחילת שעו שישית ביום, שאז החמץ נאסר לא רק באכילה אלא גם בהנאה, אז ממילא אין מה לעשות איתו. מבערו, שגם זאת תקנת חכמים, לא להסתמך על הביטול אלא לבער את החמץ מן העולם. ואם רוסו לבערו בלילה ארבע עשור, מבערו, דיינו אם הוא שומר אוכל בצמצום, במידה, לסעודת הלילה ולסעודת היום, אז גם רשאי, גם יכול. הביא לו ספר. לא, אין מצווה לבער. אולי לדעת רבי יהודה שטוען אין ביעור חמץ אלא שריפה, תודה. אז יכול להיות שהוא סובר שכמו שיש מצווה לשרוף נותר, אבל גם נותר, יותר טוב לאכול מהקורבן. לא, אני לא חושב. אם אדם מתנהל בצורה מדודה וגומר לאכול את כל החמץ, הוא לא צריך לחפש משהו כדי לשרוף. כמדומני שהרמ"א כן כותב לשרוף דווקא ביום דומיה דנותר, כמו שריפת קודשים. מעריץ דווקא כותב לשרוף בלילה, שמה הוא ישכח, שמה יתפזר לו. בדעת הרמב״ם נראה שאין עדיפות לא לזה ולא לזה, אלא הוא מביא את שתי האפשרויות. לכאורה נראה שזו מצווה שתכליתה, זה כמו שלא תאמר שאדם צריך לבנות בית כדי לעשות מעקה. תכליתה היא כדי שהחמץ לא יהיה. כן. בסדר, אבל ודאי שזו מצוות עשה, לכו לעלמה, שאלה, אם כי מהתורה די לבטל, לא צריך לבער בפועל, זו מצוות חכמים לבער, אבל...
מישהו רגיש לגלותם, אין לו גלותם בכלל.
כן.
אין לו חמץ,
הוא קיים עשה. כן. למה שיקיים עשה? מי שלא רוצה לאכול בשר, הוא צריך עכשיו לקיים מצוות שחיטה, אם הוא רוצה לאכול בשר, אז אותו דבר, פחות או יותר.
אני אומר, מזה שאין לו כבר...
נו. לא, הוא לא קיים כי הוא לא עשה שום מעשה, אבל הוא גם לא, אין צורך שהוא יקיים. זו מצווה שעיקרה, יש מצוות שהעיקר זה בתוצאה, כמו כאן למשל. ואם החמץ לא נמצא, אתה לא צריך לפתור את הבעיה. ויש מצוות כמו גריית שמע, כמו תפילה, כמו תפילין, שזה מצוות שעניינם בעשייה עצמה ולא בתוצאה של העשייה. כך נראה לי. אם אדם לא רוצה לאכול בשר, אני לא חושב שהוא צריך לחזר אחר לקיים פעם בחיים מצוות שחיטה. לא, אין צורך.
איך יודעים איזה מתי המצווה הייתה?
לפי האופי שלה, שאתה רואה שפה המצווה היא לא התהליך, לא עניין התהליך. התהליך הוא שלא יהיה חמץ, לא ייראה ולא יימצא. אז אנחנו מצווים להשבית את החמץ כדי שלא ייראה ולא יימצא. טוב, בכל אופן בדעת הרמב״ם נראה שאין עדיפות אם בלילה כמו מעריץ, או אם ביום כמו הרמ"א. מה שנוח לו יעשה, ובדרך כלל המנהג הוא ביום, אבל בהלכה הבאה נראה שצריך באמת להיזהר בו שהוא לא יתפזר. החומץ שמניח בלילה ארבע עשור כדי שיוכל ממנו למוחר עד ארבע שעות, אין הוא מניחו מפוזר ומפורד בכל מוגום אלא מסניע בכלי או בזווית ידועו, ונזהר בו שאם לא נזהר בו מוסו או חוסר צריך לחפש אחרו ולבדוק פעם אחרת. שמה ג'ררו עכבורים. החומץ שמניח בלילה ארבע עשור כדי שיוכל ממנו למוחר עד ארבע שעות, דיינו סעודת הלילה וסעודת הבוקר, אינו מניחו מפוזר ומפורד בכל מוגום, אלו מסניעו בכלי או בזווית ידועו ונזהר בו, שאם לא נזהר בו ומסועו חוסר, הניח עשרה ציבורין ומצא רק אחד. אלו הרבה הלכות שדילגנו עליהם בפרק הקודם, רק הערנו באופן כללי שצריך מאוד להיזהר שלא תהיה רעותה בחזקת הבדיקה של הבית, כי אם הוא מניח כמות מסוימת, הניח שקית של פיתות בבית סגורה ופתאום מצא אותה פתוחה, מישהו פתח אותה ככה והשתנתה בכמות של הפיתות, צריך לבדוק את כל הבית או עד שימצא את כל הפיתות שהיו לו. אז מי שלא מחפש עוד פרויקטים באור ל-14, ייזהר בדבר הזה. בבית שיש ילדים ודאי שצריך להיזהר שלא תהיה להם גישה לחמץ, שאם לא נזהר בו ומסועו חוסר, צריך לחפש אחרו ולבדוק פעם אחרת, שם ג'ררוהו עכבורים, ועכשיו הוא נמצא באחת הזוויות או אחורים שבבית. אנחנו נדלג... כן.
אם העכבר הם אכלו, הוא לא ימצא.
למה הוא לא ימצא? העכבר גורר לחור, הוא ימצא את זה, העכבר לא אוכל הכל עכשיו. אז הוא צריך לבדוק את כל הבית. צריך לבדוק שוב את כל הבית אם הוא לא שמר על החמץ באופן מרוכז. אנחנו נדלג על ההלכות שנוגעות ל-י"ד שחל בשבת, כי השנה זה פחות אקטואלי, ונראה את הלכה, הלכה ה. מה אתה אומר? איך התחיל המנהג? זה מנהג שהתחיל כבר בזמן הראשונים. הרעבד פה מתייחס אליו, אבל דווקא הרעבד מסתייג ממנו קצת. תראה, אני לא אומר לכם עימוד, כי העימוד שלנו הוא שונה, אבל בעמוד שבו נמצאת הלכה זן, דהיינו בציון י"ד לקראת סופו, בטור הימני למעלה, וכתב הרעבד בתשובת שאלה, ישות הרעבד, מי מביא אותו? רבנו מנוח. רבנו מנוח היה בן מקומו של הרעבד, רק הוא היה דור או שניים אחריו כנראה, וכתב הרעבד בתשובת שאלה, והנה דמשהו חמירה בחורין קודם שעת הביעור, מעשה נשים הוא ואין לו שורש. כך כותב הרעבד, ורבנו מנוח מסכים עמו, וכי דבריו כן הוא, דה לא מברכין על מציאת חמץ אלא על בדיקת הבית ולבערו מהחמץ, מכיוון שבדקו הרי זה קיים מצוותו ואפילו לא ימצא שם חמץ. כלומר, כנראה שאנשים חשבו שאם לא ימצא חמץ, אז הברכה לבטלה. ורבנו מנוח אומר לא כך, אלא אדרבה, אם לא ימצא, מצוין. יוצא שהניקיון היה טוב, רק חכמים ציוו אותנו לבדוק, לא בהכרח למצוא. יכול להיות שבכל אופן אפשר להסביר את המנהג. נכון, והאחרונים חשבו, האחרונים כתבו על זה, שלפעמים הוא מצא את עשרת הפתיתין, אז הוא אומר, טוב, עכשיו ארוחת הערב. אבל בעצם הוא צריך להמשיך לבדוק את הבית. אז מצד שני, יכול להיות שביסוד המנהג עומד, כמו רוצים לראות, איך הוא בודק. אז שמים לו את זה בכמה מקומות, נראה אם הוא יגיע למקומות האלו והאלו. בכל פנים, מי שלא נהג, לא נהג, אנחנו לא נהגנו כך. ומי שנהג, אז חשוב שיהיו פתיתים פחות מכזית, ויעטוף אותם בנייר אלומיניום או משהו כזה שלא יתפזרו, ושיהיה להם רשימה איפה הם שמים את הדברים הללו. אני לפעמים, כדי דיברנו על זה שהיום הבתים שלנו הם גדולים, אז והיות וחכמים האמינו גם קטן בבדיקת חמץ שהיא מדרבנן, אז אפילו לכתחילה טוב לתת לילדים לבדוק חלק מחדרי הבית שאין בהם בדרך כלל חמץ, פחות עשויים לחמץ, את להם פנסים ביד, ילד קצת יותר גדול עם ילד קטן ביחד וכו'. כן, הם יודעים איפה הם שמו. כן, אז אני באחת השנים רציתי לבדוק את הערנות שלהם, אז הכנתי פתקים, לא פתיתים, הכנתי פתקים שכתוב עליהם חמץ, ואם הם מצאו אותם אז הבנתי שהם הגיעו לאיפה שחשבתי שהם צריכים להגיע, אז רק היה מין בדיקה כזו. אבל טוב, מי שנהג נהג, רק באמת צריך, כמו שאתה אומר אלון, צריך לזכור שזה לא עיקר הבדיקה. עיקר הבדיקה זה למצוא את החמץ שאנחנו לא מצפים לו, לא שבעלת הבית התמינה כך וכך. מורי מביא פה מנהג דומה שאני לא הכרתי אותו, אבל הוא מביא אותו כאן, דומה קצת למנהג הפתיתים, בציון ב'. וכך היה המנהג בתימן, את ארוחת הערב הצניעו במקום סתר שמור היטב, כדי שלא ייקח ילד ויכניסנו למקום אחר, והיו אנשים אומרות, אתם רואים, זה כמו כמו שכתב הראב"ד, שזה מנהג נשים, אבל לא בשביל זה הם שמו את זה, סתם הביאו מהילדים. והיו אנשים אומרות שאם בעל הבית הבודק בתחילת ליל י' ד' לאור הנר הצליח לגלות איכן ארוחת הערב מוסתרת, סימן שבדק יפה יפה. טוב, בסדר. אני חושב שאמרתי לכם, אני חושב שעיקר הבדיקה של החמץ צריכה להיות במטבח ועל המוצרים, כולל המוצרים שקנית לפסח, תעבור עליהם ותראה שלא ישתרבב. היום יש הרבה דברים שהעטיפות דומות ולא תמיד מספיק זה, וצריך לבדוק את הדברים. לפעמים משאירים, יודע מה, זה חבילת בצק כפו במקפיא, אומרים זה לארוחת ערב. האישה אומרת, נעשה להם בארוחת ערב, יש טוסטר חמץ במרפסת, נעשה להם. פתאום הבעל מתקשר, אני בדרך הביתה עם פיצה, עם מגש פיצה. אז היא מרוב טרדות שוכחת ועובר הפסח, וזה עדיין שם. אז לא נורא, כי הם עשו ביטול חמץ, לא קרה שום דבר, אבל בכל אופן, מה עם ביעור חמץ? אז בעל הבית צריך לבדוק באופן יסודי, בארונות של המזון, במקפיא, במקומות האלה שמסתובב חמץ כל השנה, ישים לב היטב שלא שכחו משהו תוך סיר סגור במקרר. יכול להיות פתיתים שנשארו מארוחת צהריים, חשבו שמישהו יבוא מאוחר יותר ויוכל, בסוף הוא לא רצה לאכול. חצי בזה שכל כך הרבה תרדה בימים הללו שבקלות אפשר לשכוח. אז זו עיקר הבדיקה. החמץ לא נמצא על החרסינות במקלחת, זה מה שאני מתכוון לומר. צריך גם להשקיע חשיבה איפה לחפש, איפה לחפש. כן, כן. כן. יש אפשרות, יש אפשרות, אבל אין צורך להגיע לידי זה. מה שהניגו מחירת חמץ זה לבעלי עסקים, לסיתונאים. בעל בית רגיל, הוא התנהל בחוכמה מפורים. היו שנים שבפורים תמיד זו הייתה הלכה יומית שהייתי אומר. מהיום לא קונים עכשיו במבצע פסטות ובירות ומשטחים של קמח וכיוצא בזה. חיים ככה, מהיד לפה כמו שאומרים. יגיע ערב פסח, שרן שרה לו חצי חבילת פיתות, יבער אותה וזה הכל. אם הוא שם לב יום יומיים לפני, יכול גם לתת את זה לבהמה וכיוצא בזה. יש פה חמור, יש פה כל מיני בעלי חיים, יכול לתת להם שיוכלו את זה. אין סיבה לבעל בית רגיל להסתמך בחמץ גמור על המחירה, אלא יתכנן את עצמו מראש.
זה שיעור ירים, זה מוכרת, זה
צריך
גדולה יותר.
איך?
שלום
הירים
יוסיף
את... כן, נכון, נכון, באמת כבר עדיף לתת לו שהוא ממילא מוכר. כן, נכון, והוא גם ממילא מוכר, אז כבר פחות משנה כמה הוא מוכר. נכון, 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 זה הערה נכונה. יש דברים שאפשר לתת לירימי, לגמח. מה?
יש בעיה למשל?
לא, אין שום בעיה. אין שום בעיה, זה לא חמץ. זה לא חמץ, אין בזה שום דבר. מה יש בזה? רק שלא בררו את זה, נכון? מה הבעיה? שלא בררו. אולי יש גרגיר אחד מאלף של חיטה. לפי הרב עובדיה, זה מותר אפילו לאכול את זה בפסח, כי זה בטל ב-60. אנחנו לא נוהגים כך, אנחנו לא נוהגים. מה? אם יתערב לפני הפסח, לדעת השולחן ערוך, לפסח לא בטל אפילו באלף, לדעת השולחן ערוך, בסתם, אם יתערב לפני הפסח, לדעת הרב עובדיה, אתה יכול לאכול את זה אפילו בליל הסדר. אבל אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו נוהגים לברור את החלבה אחת אחת, ואת הכמון אחד אחד, וכו' וכו', כי באמת כמו שיצחק אומר, חוששים למה שנקרא, כן, מה שמכונה חומרת חוזר ונעור, אבל לא בהשעיה, לא בהשעיה, רק באכילה, וגם זה מדרבנן. אתה יכול להשאיר את התבלינים ואת כל הדברים הללו, רק תשים את זה במקום סגור שלא ישתמשו בזה בפסח. אפילו אל תכתוב על זה חמץ, תכתוב לא לפסח, כי זה לא חמץ, זה רק לא לפסח. כן, וזהו, ואחרי הפסח תשתמש בזה כרגיל. יש לאדם עוף כפו במקרר, אין בו שום בעיה, מותר גם להשתמש בו בפסח. אנחנו מחמירים שיהיה קשר לפסח, וזה בסדר. אבל אין שום בעיה בדברים הללו. רק חמץ צריך לבאר. כן, כן, בוודאי, בוודאי. רק לא להשתמש בחג זה הכל. כן. איך? לא. לא, אני אגיד לך. פפריקה וקורקום וזנג'ביל וכיוצא בזה, קשה מאוד לטחון אותם, וקל מאוד לברור אותם, כי הם גדולים. לכן אתה יכול להסתמך על המפעלים. אבל דברים קטנים כמו החלבה והכמון והפלפל השחור והאורז וכיוצא בזה, זה... לא, קורקום זה כמו שורשים גדולים. זה גדול כזה, זה שורש. אז קל מאוד לברור את זה, אתה יכול להסתמך על המפעל. כמון זה יותר קשה. אז אנחנו משתדלים, אנחנו בבית בוררים כמות קטנה וטוחנים אותה וזהו. כן, נכון. טוב, איפה היינו? אמרנו שנמשיך להלכה ה. מי ששוכח או יזיד ולא בודק בליל ארבע עשור, בודק בארבע עשור בשחרית, לא בודק בשחרית, בודק בשעת הבעור, לא בודק בשעת הבעור, בודק בתוך החוב, עובר הורגל ולא בודק, בודק אחר הורגל כדי שיבער מה שימסור מחומץ שעובר עלו בפסח, מפני שהוא אסור בהנויו. מי ששוכח או יזיד ולא בודק בליל ארבע עשור, בודק בארבע עשור בשחרית, לא בודק בשחרית, בודק בשעת הבעור שהיא שעה, תחילת שעה שישית, שעה לפני חצות, בברכה, הלכה הבאה הוא יגיד בברכה. לא בודק בשעת הבעור, בודק בתוך החור, כי עדיין יש עליו עשה של תשביטו. אז מהתורה, פה כבר הוא גם לא יכול לבטל, כי החמץ כבר לא ברשותו, אז איך הוא יכול לקיים את תשביטו? הביעור פה הוא כבר לא מדרבנן, הוא מן התורה. ברגע שהחמץ נאסר בעניה בתחילת שעה שישית בערב פסח, עד עכשיו אתה יכול לבטל אותו, ואתה צריך לבטל אותו מהתורה, ומדרבנן לבער אותו. ברגע שהוא נאסר בעניה, אתה כבר לא יכול לבטל אותו, כבר אין לך בו שום היתר שימוש, ואז חובת הביעור כדי לא לעבור הלא יראה ולא ימצא, הופכת להיות מצוות עשה מן התורה. תשביטו כבר לא תבטלון, כבר עברת את המועד, כבר לא שלך. החמץ הוא לא ברשותו של אדם, כי הוא אסור אפילו בעניה, עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו, כדי להתחייב עליו ולא יראה ולא ימצא. צריך לבאר אותו, והפעם זה כבר מהתורה, לא מדרבנן. איך? צריך לבדוק אותו. צריך לבדוק אותו. אדם שנכנס, אדם שסוחר חדר בחג, סוחר רכב בחג, דבר מאוד מצוי, יוצא עם המשפחה לטיול בחול המועד, לפני שהוא עולה לרכב, ייקח פנס, בין בלילה ובין ביום, יפתח את התא הכפפות, יבדוק מתחת המושבים, וכיוצא בזה, ויבדוק את הרכב. כן? חייב בבדיקה. אם הוא רוצה אותה פיתה, יוציא אותה החוצה, יוציא אותה החוצה, כן, יבאר אותה. כן.
לא, אבל בבית, כאילו... אם זה מוצנע,
זאת אומרת... מה, אתה חושב שמה הוא יאכל ממנה? זה דעת רבי יהודה. רבי יהודה סובר שברגע שמגיע הזמן איסור חמץ, לא בודקים. שמה הוא יאכל אותה. הרי חמץ לא בדיל אינש מיני כולה שתה. הוא רגיל לאכול את זה. אז הוא יראה עוגיה טעימה, הוא יאכל. אז עדיף שלא יבדוק. אל תעירו ואל תעוררו. אבל חכמים חלקו על רבי יהודה ואמרו, הוא עצמו מחזר אחריה לשורפה, הוא יבוא לאכול ממנה. הרי מה הוא עושה עכשיו? הוא עכשיו בודק חמץ. אז הוא ודאי יזכור, עכשיו הוא לא ישכח, וככה ההלכה, לכן צריך לבדוק אפילו בתוך החג. אז תראה, האמת היא שהם מנקים, הם מנקים בין אחד לשני, גם בחג, הם מנקים, בלא קשר לחג. אני חושב, הם משתדלים לתת לך רכב נקי, נכון? אבל היות והם לא בודקים לשם בדיקת חמץ, אז קשה לסמוך על הדרפורי שם שניקה, וצריך לעשות בדיקה. גם את הבית אנחנו מנקים, אנשים עם הצדקניות מנקות, ואנחנו בודקים אור ל-14 לראות איך הם ניקו. נו, אז מה? אז אחרי הפועלים של חברת ההשכרה אנחנו לא נבדוק? אז צריך לבדוק. אדם נכנס למלון, ואני יודע מה, בשבת חול המועד או משהו כזה, צריך לבדוק. שהוא מגיע, צריך לבדוק. לא, הוא מוזמן לברית, זה לא שלו, הוא לא סוחר את זה. הוא שוהה שם. זה לא שלו, גם כשהוא עולה לאוטובוס, אותו דבר. אבל כשהוא סוחר רכב או סוחר חדר, זה שלו, זה מחירה ליום, הסחירות. אז הוא חייב, ראינו שהסוחר בית חייב לבדוק. עובר הורגל ולא בודג, בודג אחר הורגל, כדי שיבער מה שימצא מחומץ שעובר עולו בפסח, מפני שהוא אסור בהנויו, החכמים אסרו בהנאה, חמץ שעבר עליו בפסח, אז אפילו אחרי החג, אם לא בדק לפני או במהלך, צריך לבדוק. רק נראה שאחרי החג כבר לא מברך. כשב בודג החומץ בליל ארבע עשור, ביום ארבע עשור, בדוח הורגל. כשבו דג החומס בליל ארבע עשור או ביום ארבע עשור או בתוך הורגל מבורך קודם שיתחיל לבדוק בורו חשר קדשנו במסוותו וסיוונו על בעור חומס. לא מברכים על בדיקת, כי הבדיקה היא כדי שאם נמצא נבער. ולמה לא בודקים לבער אלא על בעור? מה הרמב״ם כותב בהלכות ברכות? כותב שמהרגע שגמר בליבו לבטל מה שהוא ימצא, אז זה כאילו כבר כמבוטל, ככה לשון שלו בהלכות ברכות. כותב שאדם כשהוא מתחיל לבדוק הוא כבר בדעתו לבטל את כל החמץ שברשותו, ואז מדין תורה החמץ הזה כבר מבוטל, לכן הוא מברך בלשון על ולא בלשון לה, שזה עובר בעשייתן. ובודג הוא מחפש בכל המגומות שמכניסים לו חומץ, כמו שבארנו שמקום שמכניסים בו חמץ במהלך השנה צריך בדיקה, מקום שאין מכניסים בו חמץ אינו צריך בדיקה. ואם בודג לאחר הורגל אינו מבורך, כי ברכה זו על מצוות עשה, בין אם מן התורה ובין אם מדרבנן. הרי הרגל כבר אין מצוות תשבית ושאור, יש רק גזירת חכמים, כנסו אותו בגלל שהוא לא ביער את החמץ, אז כנסו אותו שאסור לאכול ואסור לענות. עכשיו הוא בודק כדי שלא ייקשל בו, אבל בעצם היות ואין כאן עשה, אז אחרי הרגל כבר לא מברך. לא, כל הבית חייב בדיקה, אז הוא אדרבה יכנס את כל בני הבית אצלו, יחלק להם גזרות מראש, אתה ואתה בחדר הזה, יסביר להם איך לזה, יברך, כולם ישמעו את הברכה וכל אחד יפרוש. זה ודאי לא יפסק, הוא הולך לשם הבדיקה.
לא צריך לעמוד במקום שהוא אמור להתחיל
להכנס
שם את המשפחה
לברך? לא, לא חייב. ההליכה היא לצורך הבדיקה.
מה יש לתוקף?
לראות שהם קשרים לפסח. כן, תראה שהיום ראיתי בייגל לקשר לפסח, ביסלי לקשר לפסח, אנחנו לא קונים את כל זה, אבל בכל אופן כדאי לעבור ולראות בבדיקה מהירה שלא... מה הבעיה? נכון? הם גם לא חמץ, הם לא חמץ.
אין מה לעשות בדיקה, דברים שכאילו נבדקו מראש. למה
למוצרים? אם הוא בדק אחד אחד את המוצרים והמוצרים היו רק לפסח ולא התערבו במוצרים... הנה חן אמן. אז זה מקום שאין מכניסים בו חמץ. מסכים איתך.
זה בתוך ה-30 יום?
כן. המקום הזה הוגדר, המקום הזה מראש, הוא קנה את זה, הוא הביא את זה, רק כמוצרים קשרים לפסח. הנה חן אמן. נמשיך. כשג'ו אומר לבדוק אם בודק בליל ארבע עשור או ביום ארבע עשור קודם ששעות צריך לבטל כל חומץ שנשאר ברשותו ואין הוא רואהו, ויאמר כל חומץ שיש ברשותי שלא ראיתי ולא ידעתי וראהו בוטל וראהו כעופר. אבל אם בודק מתחילת שעה שישית ולמעלו אין הוא צריך לבטל, שהרי אין הוא ברשותו שכבר נעשור בהנו יו. כשג'ו אומר לבדוק אם בודק בליל ארבע עשור או ביום ארבע עשור קודם ששעות שהחמץ עוד שלו הוא עוד לא נאסר באכילה ובהניה, צריך לבטל כל חומץ שנשאר ברשותו ואין הוא רואהו, כי את זה שהוא רואהו והוא משאיר לארוחת ערב ארוחת בוקר הוא לא מתכוון לבטל. ויאמר כל חומץ שיש ברשותי שלא ראיתי ולא ידעתי הרי הוא בוטל והרי הוא כעופר. המנהג לומר את זה בארמית, כי המון העם היה מבין ארמית, אבל הרמב״ם את ספרו כתב בעברית, אז הוא תרגם את זה לעברית. אני חושב שהיום מי שמדפיס סידור או אגדה של פסח, מן הראוי לפחות לכתוב גם את התרגום לעברית. אפשר להשאיר את הארמית, כי ככה נהגו, ואנחנו גם בקיאים היטב בארמית, אבל יש אנשים שלא בקיאים בארמית, ולא ככה מבינים מה הם אומרים, כל חמירה וחמיה, נחזיתה וכו'. אז נכון, ונשים, אז עדיף שיאמרו את זה בעברית, בשפה שהם מבינים, כי עיקר הביטול הוא בלב, בדעת, בגמירות הדעת, זה לא מה שהוא אומר, אלא מה שהוא חושב ומתכוון. בגלל שזה דבר שבלב, אני חושב שאנשים קצת מפספסים את זה, כלומר לא מבינים, ולא מבינים כמה זה חשוב. הביטול הוא מאוד חשוב, כי כמו שאמרנו מקודם, אם אדם ביטל והבין היטב מה שהוא עושה, אז גם אם הוא יגלה פתאום בפסח או אחרי הפסח שיש איזה חמץ שנעלם מעיניו והוא לא ביער אותו, לא קרה שום דבר, לא היה ברשותו חמץ. אבל אם הוא לא ביטל, או לא ביטל כמו שצריך, אז הוא עבר, לא יראה ולא ימצא. לכן צריך קצת דקה אחת של ריכוז שיבין מה שהוא אומר, והסברנו את זה. אמרנו, התורה חידשה שחמץ עוברים עליו ולא יראה ולא ימצא, והתורה גם חידשה שמתי עוברים על החמץ ולא יראה ולא ימצא? כשאדם מייחס לו חשיבות וערך ומשמעות. אבל אם אדם אומר, החמץ הזה מבחינתי הוא בטל והוא כעפר, רב אור בחיה אומר, אינדיקציה טובה. אם יגידו לו פתאום שאתה יודע ששכחת חמץ בזה, ואתה יודע שבאים גנבים ולוקחים אותו, יש שריפה, אם הוא יגיד, מה אכפת לי, זה עפר, אין לו שום משמעות מבחינתי, אז סימן שהוא הבין את הפואנטה, הבין את הנקודה של הביטול. אבל אני מגיד, מה אתה אומר? בוא נרוץ מהר, נציל אותו. נו, אז איזה ביטול עשית? למה אתה רץ להציל עכשיו עפר? אז צריך שיהיה דבר שבעיניו, תורה אמרה, אם בעיניך זה חסר חשיבות, אתה לא על כזה חמץ אתה עובר, לא יראה ולא ימצא. אבל אם בודק מתחילת שעו שישית ולמעלו, אינו צריך לבטל. מה זה אינו צריך? כוונה, אינו יכול, לא יעזור לו. שהרי אינו ברשותו, שכבור נאסור בהנויו. אז הוא לא יכול לבטל דבר שלו שלו. עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו, רק לעניין שהוא מתחייב עליו, ולא יראה ולא יימצא. היום נוהגים בשולחן ערוך ככה מובל לעשות ביטול פעמיים. בלילה הוא מבטל דווקא את מה שלא ראה, כי הוא עדיין במודע משאיר חמץ לארוחת ערב וארוחת בוקר, וביום בשעת הביעור הוא אומר שראיתי, דהיינו החמץ שלא ביטלתי אתמול ושלא ראיתי, חוזר על זה שוב וכיוצא. אבל מעיקר הדין היה ביטול דווקא אחרי הבדיקה בלילה, וסמכו על זה שמשהו משאיר לשתי הסעודות, ללילה וליום, אז או שהוא אוכל את זה או שהוא מבאר את זה. אבל הרי אמרנו, הוא כל הזמן מקפיד שלא יתפזר, הוא לא נותן לזה לחמוק מול עיניו, אז המילה זה לא צריך ביטול. אבל היות וחששו שמה בכל אופן נעלם והוא לא ידע, אז לכן נהגו לבטל גם בבוקר באופן שיכלול גם את החמץ שאתמול כן ראינו ולא התכווננו אליו. טוב, בכל אופן עניין ביטול החמץ הוא עניין משמעותי שכאמור זוקק מודעות והבנה. לא צריך להיות פרופסור, אבל להבין מה עושים זה כן צריך. הפוסקים כתבו, מי שחושב שהוא אומר איזה תחינה, יהיה רעו מנגוד או מעתיג או משהו כזה, אז קרוב לשמוע שהוא לא יצא את חובת הביטול. זה לא צריך להתנדנד, אלא צריך להתרכז, לעמוד. זה לא תפילה, אלא זה תצהיר משפטי שאדם נותן לעצמו, שבו הוא מודיע שהוא מאפס ומבטל כל משמעות וחשיבות של חמץ שאולי נמצא ברשותו. רבי חנניה בן עגשון.